שלום לכולם. אנחנו בהמשך הפתיחה של ספר מורה הנבוכים לרבנו הגדול הרמב״ם. ואנחנו במהדורת הרב קפח בעמוד זין. לא סתם בעמוד זין, בעמודה השמאלית. רגע, בעצם לא, אני חושב שכבר התקדמנו. לא, אנחנו כבר בעמוד ח' מחילה. עמוד ח', אבל בעמודה השמאלית. כן, אז הרמב״ם הסביר כאן עד עכשיו את הקושי שיש בהבעת רעיונות מופשטים. דברים ששייכים למעשה בראשית או מעשה מרכבה, יש קושי למסור אותם. בעוד שבשאר החוכמות, מה שהחכם מלמד, זה מה שהוא למד. נגר, למשל, למד איך לחתוך עץ, והוא יודע ללמד איך חותכים עץ. אין פה סודות באמצע, לא צריך משלים. לעומת זה, כשמדובר בדברים עמוקים שנוגעים לדעת האלוהות, יש תופעה מיוחדת, והיא שאי אפשר להסביר את הדברים בביאור מלא, ולכן השתמשו, כל אלה שדיברו בנושאים האלה, השתמשו במשלים. המשל מאפשר להעביר רעיון בלי לדבר על הרעיון עצמו, ועד רבה הוא גורם שהרעיון חודר לנפש. כלומר, זה משהו פרדוקסלי. זה מצד אחד לא הדבר עצמו, מצד שני זה הכלי. ולכן השתמשו גם הנביאים, וגם חכמי ישראל במשלים, לפעמים משלים קצרים, לפעמים משלים ארוכים. לפעמים המשל מתחילתו ועד סופו הוא על אותו נושא, לפעמים הוא רומז לנושאים שונים, ולכן צריך ללמוד את שפת המשלים של, של הנביאים ושל חכמי ישראל. מה? מה, המשל הוא לא מעשי, המשל זה כדי שתבין. נותן לך משל, משל למה הדבר דומה, אז זה כדי שתבין, זה הכוונה. כן. אה? בדיוק. כשתקועים, מביא משל. אבל המשל זה לא בריחה, המשל זה כדי להבין באמת. המשל מבהיר. כי השפה שהאדם מבין באופן אינטואיטיבי היא השפה המשלית הבנויה על הדמיון. טוב, הדבר הזה מחייב, אם כן, ביאור למשלים. ואומר הרמב״ם, וכבר אז הבטחנו בפירוש המשנה, קורא כאן בעמודה השמאלית, בפסקה, בדיבור המתחיל, וכבר. וכבר אז הבטחנו בפירוש המשנה, פירוש המשנה, ספר שהוא כתב בצעירותו. כאן הוא כותב כבר שהוא בבגרותו. וכבר אז הבטחנו בפירוש המשנה שאנו נבאר עניינים מופלאים. בספר הנבואה ובספר התאום. אז מה זה שני הספרים האלה שהרמב״ם תכנן לכתוב? אחד, ההסבר הוא פשוט, ספר הנבואה מדבר על הנבואה. ספר התאום זה כינוי לספר על אגדות חז"ל. הוא רצה להסביר מהי השפה שחז"ל משתמשים בה, למה הם רומזים כשהם אומרים את דבריהם באגדה. המהר"ל עשה את זה, גם המהרש"א עשה את זה, רבים עשו את זה אחרי הרמב״ם. אני לא יודע אם הרמב״ם עשה את זה או לא. איך אני יודע אם הרמב״ם עשה את זה או לא? אני אקרא את דבריו. נראה מה הוא כותב. כן, אז הוא אומר שאנו נבאר עניינים מופלאים בספר הנבואה ובספר התאום, והוא ספר אשר הבטחנו שנבאר בו עניינים הקשים שבכל הדרשות אשר פשטיהן נוגדים מאוד את האמת מחוץ לכל מושכל, והם כולם משלים. כן, כלומר, הגדות של חז"ל יש דברים שהם בלתי אפשריים. למשל, בר יוחני. אי אפשר להבין בר יוחני כפשוטו, נכון? בר יוחני, זה אומר, בר יוחני. מה הבעיה? זה לא תרגום, זה שם. כן. הבר יוחני, מה זה בר יוחני? יכולת לשאול, אבל לא שאלת. אז לא יכולתי לענות, כי אני רק לענות על שאלות. בר יוחני זה ציפור, שכשהיא עפה באוויר, היא מטילה ביצה, והביצה מטביעה 60 ערים. כמו פצצת אטום כזה, בום. כן? וזה יהיה בר יוחני. אתם מאמינים לזה?
זאת קבלה זה.
אתה מאמין לזה? זה השאלה. אם אתה לא מאמין, איך אתה חולק על חז"ל? מצד שני, איך אפשר להאמין לדבר כזה? אז לכן, ברור שזה משל, ואת המשל הזה צריך לבאר. בסדר? אז זה מה שאומר, והם כולם משלים. וכאשר אכילו אותי, זה שנים, מספר, באותם הספרים, וחיברתי בהם חלק, כלומר, רבא התחיל לכתוב את ספר הנבואה ואת ספר התיאור, לא ישר בעיניי מה שהתחלתי לבאר באותה הדרך. כלומר, זה לא בסדר. הוא גנז את הספר. אין לנו. לפי שראיתי, שאם אבאר במשלים, ואסתיר מה שראוי להסתיר, הרי לא יצאנו מן ההנחה הראשונה, וכאילו החלפנו דבר בדבר ממין אחד. כלומר, אתה רוצה להסביר את המשלים של חז"ל, כדי להסביר אתה משתמש במשל. אז עכשיו צריך להסביר את מה שאתה מתכוון.
מין במינו.
מין במינו. ואם אבאר מה שצריך לבאר, הנה לא יתאים הדבר להמון בני אדם. כלומר, הדבר הזה הוא מסוכן, כי להמון לא טוב לדעת את האמת הפנימית שמסתתרת במשלים האלה. והרי אין כוונתנו אלא לבאר ענייני הדרשות ופשטי הנבואה להמון. אז מה עושים? אומר הרמב"ם, אני רוצה לבאר, אבל אי אפשר לבאר. וראיתי עוד שאותם הדרשות, כאשר רואה אותם השחל מציבור הרבנים, לא יקשלו מהם מאומה. כי אין השחל הפתי הרק מידיעת טבע המציאות מרחיק את הנמנעות. כלומר, יש אנשים בציבור הרבנים, הכוונה בציבור ששומע לרבנים, אני מקווה שרק לזה הוא מתכוון, שכאשר הם שומעים כל מיני דברים בלתי אפשריים, אומרים, איזה יופי, דברים בלתי אפשריים, זה ודאי אפשרי, ודאי זה היה, כי חז"ל אומרים שזה היה. למשל, כתוב על בלעם שהוא אף באוויר. אז בא פנחס ואף באוויר כנגדו, כן? כדי להרוג אותו. בקיצור, דברים מוזרים מאוד. אז ההמון מאמין לזה. זה כתוב בגמרא, לא? אז זה סימן שזה קרה. מה זה הגמלים? אליעזר? הוא העמיד את כל הגמלים אחד על השני? כן, וואו. כן, טוב, בסדר. אז השאלה עם הסיפור הזה, אפשר לקבל אותו כפשוטו. אז הוא אומר, השחל הפתי, שום דבר מהבלתי אפשרי לא מפריע לו. אינו מרחיק את הנמנעות. וכאשר יראה אותם שלם מעולה, כלומר, אדם שיש לו שכל, אדם רציונלי, לא ימלט מאחד משני הדברים. או שיפרשם כפשוטם, ותהיה לו מחשבה רעה על האומר ויחשבהו לשחל. כלומר, הוא יחשוב שהרבנים שאמרו את הדברים האלה היו טיפשים. ואין בכך הרס ליסודות האמונה. כלומר, מי שחושב ככה לא הרס את האמונה שלו. הוא רק התייחס לא יפה לחכמי ישראל. שזה גם לא יפה להתייחס לא יפה לחכמי ישראל. או שיחשוב שיש להם סוד. שזה מה שהרמב״ם חושב, שבתוך האגדות של חז"ל מסתתר איזשהו סוד, הרי זה ניצול ודן את האומר לזכות, בין שנתבאר לו סוד אותו הדבר, או שלא נתבאר. כלומר, לפעמים אדם יכול לומר, לא רק שהאגדה הזאת המוזרה של חז"ל יש לה סוד, אני גם מבין מהו הסוד. ויש אגיד לו, אני לא מבין מהו הסוד, אבל אני מניח שיש סוד. בסדר? אגב, הגאון מווילנה אומר, שסתרי התורה נגנזו על ידי חז"ל בתוך אגדות מגוחכות. יש כל מיני אגדות מאוד מוזרות, רבה ברברחנה וכל הדברים האלה. כן? הוא אומר, למה עשו את זה חז"ל? כדי שהגויים לא ייגשו אל זה. כדי שהגויים יזלזלו באגדות ולא יתבוננו בעומק. כן? ככה אומר הגאון. מה אתה אומר? כן, אבל כן, ברור. אבל לפעמים יש ממש דברים מאוד מוזרים. למשל, על רבה ברברחנה שהלך במדבר, והוא ראה שני אווזים שמנים כל כך, שמהשומן שלהם נטף שמן, והשמן של שניהם הפך להיות נהר של שמן, ואז הוא שאל אותם האם יש לו חלק עמהם לעולם הבא, ואז אחד העופות הרים את הרגל הימנית, והשני הרים את הכנף. ואז הוא הלך וסיפר את זה לחכמי ישראל, ואמרו לו, עתידים ישראל ליתן עליהם את הדין. על האווזים האלה. זה מוזר, לא? אז אומר לך, הגרא, חזל אמרו שם סתרי תורה, והם לא רצו שהגויים יגשו לזה, ולכן הלבישו את זה בכל מיני אגדות מגוחכות. הוא אומר, וזה הבסיס לזה נמצא בקבורתו של משה. שמשה קבור בצולמה דלחה זלה, כך אומר הזוהר. הוא קבור בבית מנוחה שלא ראוי לו. הוא בנקי כסלע. אדם כמו משה, אתה שם אותו בנקי כסלע? לא יפה. כן? אלא זה אותו דבר. רוצים להסתיר את משה מעיני ההמון. עכשיו, כן. אני לא יודע, אני לא מעז לחשוב את זה. מה זה ציבור הרבנים? או שהוא מתכוון לציבור ששומע את הרבנים, או שהוא מתכוון לרבנים עצמם. כן. יש מה? כן, זה שאצל הגויים יש אגדות מוזרות, אז או שיש סוד, או שזה שטויות. גם שם אתה יכול להגיד. לא, כי יזלזלו. כן, נכון. מה שאתה אומר, זה בעצם מה שקרה בתקופת הפילוסופיה הקלאסית, כאשר הגויים הפסיקו להמציא אגדות מיתולוגיות. כן, המיתולוגיה הייתה מלאה בסיפורים מוזרים, ובאיזשהו שלב היוונים אמרו, די, מספיק, סיפורי מיתולוגיה, מכאן ואילך פילוסופיה. השאלה היא איך הם להסתכל על הסיפורים של אבותיהם. אז יש כאלה שאמרו, אבותינו היו טיפשים, הם האמינו באגדות. ויש כאלה שאמרו, לא, אבותינו היו חכמים, רק זה המשלים. שתי העמדות יש. נכון, זה פוגע לו ביחס שלו על הרבנים, אבל לא באמונה הטהורה שלו. למשל, כל מיני סיפורים על הקדוש ברוך הוא שמבקש מרבי ישמעאל בן אלישע לברך אותו, והוא מנענע לו בראשו. זה ברור שדבר כזה הוא מנוגד אפילו ליסודות האמונה, שאלוהים אין לו גוף, נכון? אז מי שיגיד, הרבנים שכתבו את הדבר הזה הם היו טיפשים, אז הוא מזלזל בחכמים, אבל הוא ממשיך לקבל שהקדוש ברוך הוא אין לו גוף. אז לכן אני אומר, לא, ודאי שחלק מאמונת ישראל זה להאמין שהחכמים הם חכמים, זה ברור. אבל אנחנו מדברים על שאר האמונות. בדיוק. טוב. אז זה מה ש... אבל עניין הנבואה, אז או שיחשוב שיש להם סוד, הרי זה ניצול דנטה אומר לזכות, בין שנבאר לו סוד אותו הדבר, או שלא נבאר. זה לגבי האגדות של חז"ל. אבל עניין הנבואה, הספר הראשון שהוא רצה לכתוב, וביאור דרגותיה וביאור משלי ספריה, כלומר, תנ"ך, הרי במאמר זה יתבהר באופן אחר של ביאור, כן, כלומר, פה יש אופן אחר, כשמדברים על משלים אצל הנביאים, זה סגנון אחר מאשר המשלים של חז"ל. טוב, עד כאן הקושי של הרמב״ם, שבגללו הוא לא כתב את הספרים האלה בסוף. ובגלל עניינים אלו, הנחתי מלחבר אותם שני הספרים כפי שהיו. והסתפקתי בהזכרת יסודות האמונה וכמה כללים במושגי האמת בקיצור ורמז הקרוב לביאור, כפי שהזכרנו בחיבור הדינים הגדול משנה תורה. והוא אומר, אני לא כתבתי בסוף. לא כתבתי, אבל... כדי להסביר מה הוא כן עשה. מה הוא כן עשה, הוא הסביר בקיצור וברמז. פה, במורה נבוכים, יפה. וגם קצת עשיתי במשנה תורה, בהלכות יסודי התורה, וכמה מקומות שבהם הרמב״ם רומז לסתרי תורה גם כן.
אז למה הוא לא לקח סיפור אחד?
כלומר, חזל אמרו לא להגיד את זה. דבר נוסף, ברור שאם הוא יבאר, ההמון יזלזל בזה, זה, או זה יזיק להמון. יש דברים שאסור שההמון ידע. לא, לתלמיד שלו הוא הסביר. לתלמיד שלו הוא כן הסביר. הרמב״ם כתב בערבית כדי שתבין, כי זאת הייתה השפה המדוברת באותם הימים. כמה אשכנזים היו אז בעולם? אז באותם הימים, לא, 90% מהעם היהודי בימי הרמב״ם נתון תחת שלטון האסלאם דובר הערבית. זה היה הרוב המוחלט של היהודים. היה קצת יהודים באשכנז ובצרפת, אבל זה היה מיעוטה דמיעוטה באותם הימים. אחר כך זה השתנה. מה? זה, יש שינויים דמוגרפיים. אגב, זה מעניין שהרמב״ם בסוף ימיו, כשהוא הבין שיש חכמים גדולים בצרפת ובאשכנז, אז הוא ביקש שיתרגמו אותו. לא הבנתי, מה השאלה? לא הבנתי, מה השאלה? רק 10% מהיהודים היו אז באירופה, נכון. כי האימפריה הערבית הסתרעה מהאוקיינוס האטלנטי עד גבול סין, שזה רוב העולם המיושב של אותם הימים. טוב, כן. בין המשלים התנכיים לבין המשלים של חז"ל, זה שפה אחרת. כלומר, יש מוטיבים אצל חז"ל שלא יופיעו אצל הנביאים. זה מסורות כתיבה שונות. לא, באופן מהותי זה אותו הדבר, אבל הסגנון שונה. למשל, אתה לא תמצא בתנ"ך שאדם שהולך מבית הכנסת בליל שבת, יש שני מלאכים שמלווים אותו. זה לא כתוב, דבר כזה לא תמצא בתנ"ך. בסדר? הציפור שמטילה ביצה לא תמצא בתנ"ך. יש דברים אחרים, בסדר. אני לא יודע אם ההבדל הוא כל כך מהותי. לא שומע. לא. דרסתי לא. לא, הוא יסביר את זה גם. הוא, בספר עצמו, הוא יראה לך, מדי פעם יביא משל של חז"ל, משל של הנביאים. אבל גם העברית השתנתה. העברית התנכית היא עברית של תקופת הנביאים, ולכן מילים מסוימות היו בעלי משמעות אחרת בתקופת הנביאים ובימי חז"ל. אבל מה אמר זה? עכשיו, הוא אומר, מתחיל עכשיו להכניס אותנו יותר לעומק של מטרת הספר. מאמר זה, כלומר הספר הזה, הרי דברי בו עם מי שנתפלסף כמי שהזכרתי ולמד מדעים אמיתיים. כלומר, אני לא מדבר עם ההמון, אני מדבר עם אנשים שכבר עסקו בפילוסופיה. נתפלסף במובן לא השלילי של המילה, במובן החיובי. כפי שהזכרתי. ולמד מדעים אמיתיים.
כולל ליבה.
אנגלית למשל, כן? הרמב״ם לא ידע אנגלית, אבל... האם הרמב״ם ידע יוונית? התשובה היא לא. הוא לא ידע יוונית. נכון. כן. הרמב״ם? לא, לא ידע צרפתית. ידע ספרדית, זה כן, אבל הוא לא ידע צרפתית וגם לא ידע אנגלית וגם לא יוונית. אז מה? לא, השאלה האם יש לנו אפשרות להמשיך בלימוד או שאנחנו קופצים לכל מיני הערות צדדיות? זאת השאלה. טוב, אבל מאמר זה הרי דברי בו עם מי שנתפלסף, כפי שהזכרתי, ולמד מדעים אמיתיים, והוא מאמין בדברים התורתיים, כן, הוא מאמין שהתורה אמת, נבוך בענייניהם, אשר גורמי המבוכה בהם, השמות המסופקים והמשלים. זה מה שהוא אמר בהתחלה. ויש שאביא פרקים במאמר זה שלא יהיה בהם אזכרת שם משותף, אלא יהיה אותו הפרק הצעה, כלומר הקדמה, לזולתו. או יהיה אותו הפרק, הערה על עניין מנייני שם משותף שלא רציתי להזכיר בפירוש אותו השם באותו המקום. זאת אומרת שלפעמים הרמב״ם מזכיר איזשהו רעיון, והוא מבהיר אותו בפרק אחר. לא, שם משותף זה מילה שיש לה שתי משמעויות. או יהיה הפרק מבאר משל מן המשלים. או מאיר על פרשה מסוימת שהיא משל. או שיהיה הפרק כולל עניינים מופלאים שאפשר שיבינו בהם הפך האמת מחמת שיתוף שמות. או מחמת הבנת המשל כאילו הוא הנמשל. או הבנת הנמשל כאילו הוא משל. והואיל והזכרתי את המשלים, נקדים הקדמה והיא זו. טוב, אז בקיצור, עכשיו יש לנו עבודה, צריך לעבור על כל הפרקים של ספר מורה נבוכים, ולראות איזה פרק מתאים לאיזה תוכן. כן, כי הרמב"ם פה הביא איזה חמישה, שישה תכנים שונים, וצריך לבדוק כל פרק למה הוא שייך. דה. אגב, חלק גדול מספר מורה נבוכים זה מילון. כן? המילה הזאת בתנ"ך, מה פירושה? כן? לפעמים הוא עובד על זה הרבה, ואז אם אתה מצרף את, לוקח את הפסוקים שהוא מביא, בסוף אתה בונה תמונה ואתה מבין מה הוא רוצה. הוא לא תמיד אומר במפורש. דה. כי מפתח הבנת כל מה שאמרו הנביאים עליהם השלום וידיעת אמיתתו הוא הבנת המשלים וענייניהם ובאור לשונותיהם. כבר ידעת אומרו יתעלה, וביד הנביאים אדמה. אז הוא אומר שהקדוש ברוך הוא מדבר עם הנביאים, זה דרך משלים. ביד הנביאים אדמה, דרך הדמיון. וידעת אומרו, מה קרה? וידעת אומרו חוד חידה ומשול משל. וידעת כי מחמת ריבוי שימוש הנביאים במשלים, אמר הנביא, הם אומרים לי הלא ממשל משלים הוא. כן, כלומר, עושים צחוק מהנביא. מה זה הנביא? זה אחד שממשל משלים. וכבר ידעת מה שפתח בו שלמה. להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידותם. זה בתחילת ספר משלי. אמרו במדרש, למה היו דברי תורה דומים עד שלא עמד שלמה? לבאר, שהיו מימיה עמוקים וצוננים. ולא היה אדם יכול לשתות מהן. מה עשה פיקח אחד, ספק חבל בחבל, ומשיכה למשיכה, ודלה ושתה. כך היה שלמה, ממשל למשל, ומדבר לדבר, עד שעמד על דברי תורה. וזה לשונם. כלומר, על ידי המשלים אפשר להבין מה שהתורה אומרת. כל אלה מקורות לכך שהשפה של הנביאים היא שפת משלים. זה עצמו משל. זה עצמו משל. נכון? כלומר, זה משל למשל. הבנת מה שאני אמרתי? שואלים אותך. לא. כלומר, אומרים, אי אפשר להבין דברי תורה בלי משלים. ומה זה משלים? משל למה הדבר דומה? לאדם שקושר חבל בחבל ומשיכה למשיכה עד שדולה. אז זאת אומרת, זה משל למה זה משל. נכון? אתה איתי? חז"ל נותן לך משל כדי שתבין מה זה משל. מה זאת אומרת? שזה דומה לחבל שקשור בחבל ומשיכה למשיכה. מה זה חבל? חבל אחד לא מספיק. אתה צריך עוד חבל, כלומר אתה צריך לקשור רעיון ברעיון. כלומר, אני אומר לך רעיון, דרך הרעיון הזה אתה מגיע לרעיון אחר, מהרעיון האחר הזה אתה מגיע לרעיון יותר דק, משיכה זה חבל דק, ומשם אתה מגיע לעוד רעיון דק עד שאתה מבין את העניין. כן, בדיוק. טוב. ואיני חושב שידמה אחד מבעלי הדעות השלמות שדברי תורה הרמוז עליהן כאן, אשר ביקש עצות להבנתן על ידי הבנת ענייני המשלים, הם דיני עשיית הסוכה והלולב ודין ארבע שומרים. כלומר, זה לא צריך משלים. כדי להבין איך בונים סוכה, אתה צריך לדעת איך בונים סוכה, נקודה. לא צריך משלים. אבל אם אתה רוצה להבין, או אם כן, הסודות של מעשה בראשית ומרכבה, אתה צריך משלים. ואלה הכוונה כאן, הבנת העמוקות בלי ספק. כלומר, יכול להיות גם שזה העמוקות שמסתתרות מאחורי דיני סוכה ולולב. זה כן, יכול להיות. כן, הרי יש סודות למה ניתנה הסוכה כפי שהיא ניתנה והלולב כפי שהוא ניתן. אבל זה כבר לא הבנת קשירת ארבעת המינים, אלא זה הבנת המכוון מאחורי זה. זה משהו אחר. הדינים, אתה לומד, זה פשוט, כן, מותר, אסור.
כן? יש עמוקות מאחורי הדינים.
יש עמוקות מאחורי הדינים, זה הרמב״ם מסכים, רק שזה לא הנושא שלו כאן.
הרמב״ם מתייחס לנושא של סודות תורה מאחורי מצוות, או רק מאחורי מעשה בראשית ומעשה
מרכבה? האם הרמב״ם מתייחס לסודות שמאחורי המצוות, או רק מעשה בראשית ומעשה מרכבה? תשובה. הוא מתייחס גם לסודות שמאחורי המצוות, בחלק השלישי של מורה נבוכים. יש לו איזה 10 פרקים רק על זה. בסדר? על סודות המצוות, כמו טעמי המצוות, מה שנקרא. יכול להיות שהטעמים כן מזקיקים משל, כדי להבין אותם. למשל, כשהוא מסביר מדוע התורה ציוותה לעשות קרובים. כן, קרובים. כן, לא הירק קרוב, אלא היצור הזה המוזר עם כנפיים. למה התורה הציבה קרובים בקודש הקודשים? אומר הרמב״ם, כדי לחזק את האמונה במלאכים. אבל מלאך הוא לא נראה כמו איזה ילד עם כנפיים. לפי הרמב״ם, מלאך זה שכל נבדל. אז למה? כי כיוון שהדמיון ההמוני מדמה את המלאכים ליצורים שיש להם כנפיים, אז התורה, כדי לחזק את האמונה באמצעות המלאכים, ציוותה עלינו להציב קרובים בקודש הקודשים. אז זה משל. איפה הנוצרים? אני לא יודע, לא ראיתי ציורים שלהם. טוב, הלאה. הספר הזה הוא לא ספר הלכות, ברור. אפשר לפעמים ללמוד הלכות מהספר הזה, אבל זה נדיר. בסדר? טוב. מה? ש?
מלאך המוות עם כלשון.
עם כלשון. לא, מלאך המוות... אף אחד לא... לא, סליחה. אתה מתכוון לחרמש. עם הכלשון זה הסתנים. הסתנים, נכון? עכשיו, מה שמעניין, שאצל חז"ל, מלאך המוות הוא לא עם חרמש. הוא עם פיגיון. פיגיון, כן. כן, החרמש זה דווקא משל נוצרי, כן, שכאילו המוות לא עושה הבחנה, החרמש קוצר הרבה ביחד, הפיגיון מכוון לכל אחד ואחד, ובאמת הגמרא במסכת מכות מדמה את מלאך המוות לאיזה מסכן שיש לו פיגיון ומחפש את מי להרוג, כן, טוב. יש מה? לא, המשחית לא מפחיד. ושם אמרו רבנן, שם אמרו, רבנן אמרה, זה שהוא מאבד סלע או מרגלית בתוך ביתו, עד שהוא מדליק פתילה באיסר, מוצא את המרגלית. אז עכשיו, הפתילה עצמה, כמה היא שווה? כמה שווה הפתילה? איסר, הוא אומר לכם. למה אתם מחפשים? מדליק פתילה באיסר, אז כמה שווה הפתילה? איסר, יפה. מוצא את המרגלית, כך המשל הזה אינו כלום. ועל ידי המשל אתה רואה את דברי תורה. הפתילה, כמה היא שווה? איסר, נכון? אבל מה אתה מוצא על ידה? מרגלית. מרגלית שווה הרבה, נכון? זאת אומרת, שאתה משתמש בדבר שהוא זול מצד עצמו, אבל הוא עוזר לך להשיג דברים יקרים. בסדר? זה מה שאומר על המשל. גם זה לשונם. התבונן באורם זל, שסתרי דברי תורה הם המרגלית, ופשטו של כל משל אינו כלום, ואיך דימרו מסתרי העניין המשול בפשט המשל, למי שעבדה לו מרגלית בביתו, והוא בית אפל, ובו חפצים רבים, שאותה המרגלית מצויה, אלא שאינו רואה אותה ואינו יודעה, והרי כאילו היא מחוץ לרשותו, כיוון שנמנעה אפשרות התועלת בה עד שידליק את הנר, כפי שהזכיר, אשר כמוהו הבנת עניין המשל. עכשיו, שימו לב מה שהוא אומר כאן. הבית האפל, מה זה? זה שכל האדם. הוא אמר את זה לפני כן. נכון? שאנחנו נתונים באפלה, ולפעמים יש לנו ברק שמבריק. אז פה, במקום הברק, הנר. בסדר? הנר זה לפי זה השכל. תדליק את השכל, בסוף אתה תמצא דברים עיקריים. יש למשל, בחלק שלישי של המורה, הוא אומר שאדם צריך לשים לב שהוא בעולם כמו מי שיש מלך גדול מעליו. מי הוא המלך הגדול? השכל. כן? ככה הוא כותב, בניגוד למה ש... הציטוט שהרמה מביא מזה בתחילת השולחן ערוך, הוא מצטט את המורה נבוכים, ושם משתמע שהמלך זה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אבל ברמב״ם המלך זה השכל. אז זה הנר. אמר חכם, עכשיו יש פה עוד משל למשלים. כן, זה משל שמסביר לך מה זה משל. אמר חכם, תפוחי זהב ומשכיות כסף, דבר דבור על אופניו. פסוק במשלי, נכון. באיזה פרק במשלי? קפה, נכון? פסוק? י' א', נכון. אמר חכם תפוחי זהב ומשכיות כסף, דבר דבור על אופניו, ושמע ביאור עניין זה אשר הזכיר. משכיות הם הפיתוחים המרושתים. רשת, כן, אבל רשת ממתכת. כן, זה כמו כזה שבו מנקים את החסה, נכון? יש רשת כזאת, אתה שם בתוך החסה, שוטף במרס, ואז המים, מסננת, אפשר לקרוא לזה, כן. אז הוא שמע, אז משכיות הם הפיתוחים המרושתים, כלומר שיש בהם מקומות מחוררים, שחוריהם דקים מאוד, כמו מעשי הצורפים, ונקראו כך, מפני שהרעות עוברת בהם, תרגום וישקף ואיסטחי. כן, אז משכיות מקום, על פי, הוא מעבר על פי השפה הארמית, משכיות מקום שדרכו משקיפים. ואמר כי כמו תפוח זהב בתוך רשת של כסף, אשר חורי הדקים מאוד, הוא הדבר הדבור על אופניו. התבונן כמה נפלא הוא הדבר הזה בתיאור המשל המחוכם. לפי שהוא אומר, כי הדבר שהוא בעל שני פנים, כלומר שיש לו פשט, וסוד, ראוי שיהיה פשטו נאה ככסף, וראוי שיהיה תוכו יותר נאה מפשטו, עד שיהיה תוכו ביחס לפשטו כזהב לגבי הכסף. זאת אומרת שההמון, כשהוא ילמד את המשל, יוצא מזה גם כן תועלת. התועלת זה לא התועלת שההמון משיג מן המשל, היא פחותה ממה שהחכם משיג במשל. וראוי שיהיה בפשטו מה שיורה למתבונן על מה שיש בתוכו, כמו התפוח הזהב הזה, שכוסה ברשת של כסף, שנקווה הדקים מאוד, אשר כאשר רואים אותו מרחוק, או בלי התבוננות מעמיקה, אפשר לחשוב שהוא תפוח כסף. וכאשר יתבונן בו היטב, בעל עין חדה, יתברר לו מה שיש בתוכו, וידע שהוא זהב. וכך הם משלי הנביאים עליהם השלום, פשטיהם חוכמה מועילה בעניינים רבים, מכללם תיקון מצבי החברה האנושית כפי שנראה מפשטי משלי ודברים הדומים לכך, ותוכן חוכמה מועילה בהשגת הדעות האמיתיות כפי אמיתתן. כן. אתה לומד מזה דרך ארץ. למשל, מה? כן, אז מזה יש תיקון, הדבר הזה מועיל לתיקון החברה. כן? כן, נכון. יש רובד שנראה כתפוחי כסף, ולמעמיקים זה תפוחי זהב. נכון, נכון. כאן הרמב״ם העלה את המשל. עכשיו, למה הוא עושה את זה? כי יש משלים שהם דומים לפתילה, שאינה שווה כלום, ויש משלים שדומים למסקיות כסף, ששווה בכל זאת משהו. מה ההבדל? אני אתן לך דוגמה. מי שיחשוב שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא, והוא מבקש מרבי ישמעאל בן אלישע לברך אותו, המשל הזה אינו כלום. כי הוא אפילו כפירה. אבל יש משלים שהם לא כפירה, אבל הם שטחיים. אבל הם מועילים להמון. למשל, האמירה שכאשר אדם יוצא מבית הכנסת אל ביתו בליל שבת, יש שני מלאכים שמלווים אותו. וכאשר הוא רואה שהבית מתוקן כראוי ויש נר דולק, אז המלאך הטוב מברך וגם המלאך הרע עונה אמן. וכשזה הפוך, אז הפוך. עכשיו, זה משל, משל למה? הרמב״ם אומר, שני המלאכים שמלווים את האדם, זה יצר הטוב ויצר הרע. אז הם מלווים אותו רק בליל שבת? לא, מלווים אותו כל השבוע. מאז שהוא נולד, יש לו יצר הטוב ויצר הרע. כלומר, שני, לא, מגיל 13 לפחות, יש לו יצר הטוב ויצר הרע. עכשיו, ההמון צריך עידוד לסדר את הבית כראוי לכבוד שבת. לכן אומרים לו שזה בליל שבת. אז המשל הזה איננו העיקר, אבל הוא לא פסול. נובן. כן. אתם מכוון הראשון, עם הדלי? כן. או שצריך... נכון, נכון. אז הוא אומר, לא, כשזה אבוד לגמרי, הוא חושב שזה אבוד, אבל מרגלית נמצאת. זה מה שאמרו במשל. רק הוא צריך להדליק את הנר. אז הוא חושב שזה אבוד, אבל בעצם זה מצוי. למה? כי השכל הפועל תמיד נמצא. בסדר? הערה 85. מה הבעיה? הפשטים הפשט של המשל שבמשלה. מה יש במשלה? אישה זונה. נכון? שמה הוא מתאר את זה. כלומר, אישה מנאפת, ושמה יש הרבה תיאורים שמתאימים למשל הפשוט, שאדם צריך להישמר מאישה מנאפת. אבל זאת לא הכוונה האמיתית של משלה. שהיא, כדי לדעת, צריך פשוט לקרוא ברמב״ם. הרמב״ם דווקא עושה לנו טובה גדולה שהוא מסביר את עצמו פה. כן, כן, הוא יסביר את זה עוד מעט. ודע. כי המשלים הנבואיים, יש בהם שני דרכים. מהם משלים שכל מילה שבאותו המשל, כוללת עניין. כן, למשל... סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמיימה והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. זה משל. אבל כל פרט ופרט רומז למשהו. לעומת זה יש משלים שסתם עריכות דברים והכוונה לא לכל מילה ומילה אלא לנקודה ספציפית. זה מה שהוא אומר כאן. גם בחלומות יש משלים בוודאי. זה זה מה שפרויד עשה, כן? שהחלום בנוי על סימבולים, על דימויים. האמת היא גם הגמרא בפרק הרואה, במסכת ברכות, עוסקת בזה הרבה. נכון? למשל, הרואה דוד בחלום יצפה לחוכמה. למה? כי דוד הוא אדם חכם. אתה חולם על דוד, אתה חולם על חוכמה. זה הכוונה. או למשל, מי שרואה פילים. מי שרואה פיל בחלום... פלא יעשה לו. רואה פילים, פלאי פלאות. כן, פילה פלאות. למה? כי המילה פיל דומה למילה פלא. כן? פאו. ודע, אז איפה היינו? כן, ודע כי המשלים הנבואים יש בהם שני דרכים, מהם משלים שכל מילה באותו המשל כוללת עניין, ומהם אשר כל משל, כל המשל מורה על כל עניין הנמשל, עניין הנמשל, ויבואו באותו המשל מילים רבות מאוד, שאין כל מילה מהם מוסיפה דבר באותו עניין הנמשל, אלא נאמרו ליפות המשל והסדרת הדברים בו, או כדי להוסיף בהסדרת העניין הנמשל, ויהיה סדר הדברים כפי מה שראוי לפשט אותו המשל, ואבן זה את זה. והנה, לדוגמת הסוג הראשון מן המשלים הנבואים, אומרו, והנה סולם מוצב ארצה וכו'. הרי אומרו, סולם מורה על עניין מסוים, ואומרו, מוצב ארצה, מורה על עניין שני, ואומרו, וראשו מגיע השמיימה, מורה על עניין שלישי, ואומרו, והנה מלאכי אלוהים, מורה על עניין רביעי, ואומרו, עולים ועולים, מורה על עניין חמישי, ואומרו, ויורדים, מורה על העניין השישי, עניין שישי, ואומרו, והנה השם נמצא עליו, מורה על עניין שביעי. נמצא שכל מילה האמורה במשל זה, היא לעניין נוסף בתוך הכללות הנמשלת. אבל דוגמת הסוג השני מן המשלים הנבואים הוא אומרו, כי בחלון ביתי בעד אשנב בי נשקפתי, וירא בפתאים, אבינה בבנים, נער חסר לב, עובר בשוק אצל פינה, ודרך ביתה יצעד בנשף בערב יום, באישון לילה ואפלה, והנה אישה לקראתו שיטזונה ונסורת לב, הומיה היא וסוררת, פעם בחוץ, פעם ברחובות, וחזיקה בו זבחי שלמים עליי, על כן יצאתי לקראתך מרבדים, ריבדתי נפתי משכבי לך נרווה דודים, כן, האיש בביתו צרור הכסף לקח בידו, היטעתו ברוב לקחה בחלק שפתיה תליחנו. ועוד הוסיף כמה וגומרים, נכון? העניין הכללות הזו היא העזרה מלהימשך אחר תענוגות הגופות ותאוותיהן. כן, אבל כל הפרטים, נפתי, משכבי, זה מיותר. כן. ודימה, לא, הוא לא אומר עבודה זרה. ודימה את החומר. שהוא סיבת כל התאוות הגופניות הללו, באיש הזונה, והיא גם אשת איש. ועל משל זה בנה את כל ספרו. כן, אגב, איך מסתיים משלה? אשת חיל. זאת אומרת, החומר מזנה את האדם, אבל החומר יכול להצטרף אל הקודש. בסוף נהיה אשת חיל. אז הוא אומר, הוא מדבר בכמה פרקים, מן המאמר הזה, את חוכמתו בדמותו את החומר לאשת איש זונה, ונבאר איך סיים ספרו זה בשבח האישה. אם לא הייתה זונה, אלא מצטמצמת בתיקון ביתה ומצב בעלה, וכל המעצורים הללו העוצרים את האדם מלהגיע לשלמותו הסופית, וכל מגרעת שתהיה באדם וכל עבירה, אינם באים לו אלא מחמת החומר בלבד, כמו שנבאר במאמר זה. את זה הוא יסביר בפירוש שלו לספר איוב, שבחלק שלישי. מה? לא שומע. יש... האם זה לא כפירה? יש... כל המילים שוות בקדושתן, נכון? אבל... לא. כי גם לפעמים, משל, צריך לאמר בשפה שמושכת את הלב של הקורא, ולכן צריך להביא מילים מיותרות. אה? כן, 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 ספרות. כשאתה קורא ספרות, ספר יפה, יש שם הרבה מילים מיותרות, אבל זה כדי שתקרא. נכון? אז גם התורה עושה את זה. והנה, סכום זה הוא המובן מכל המשל הזה, כלומר שלא יהיה אדם נמשך אחר במיותו בלבד, כלומר חומרו, כי חומר האדם הנוכחי הוא חומר שאר בעלי החיים הנוכחי, וכיוון שכבר בערתי לך את זה, וגיליתי לך סוד משל זה, אל תטריד את מחשבתך לומר, ומה עניין אומרו זבחי שלמים עליי היום שילמתי נדריי, ואיזה עניין נכלל באומרו מרבדים ריבדתי ארסי, ואיזה עניין נוסף על הכללות הזו באומרו כי אין האיש בביתו, וכך כל שאר כל מה שנאמר בפרשה זו, כי כל זה נמשך המשך לשון לפי פשט המשל, כיוון שהמצבים האלה שהזכיר הם מסוג מצב הזונים, וכך הדיבורים האלה וכיוצא בהם הם מסוג דברי הנואפים זה עם זה. מה קרה? לחזור על זה שבוע הבא. למה אתה אומר שרק שבוע הבא? לא, כי הגיע זמן סיום השיעור. טוב.